שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ממחת מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. ראינו בדף הקודם את הדין של רב הונה, שרב הונה אומר שלמרות שאם אני הכרחתי אותך לתת לי מתנה, זה לא עובד, וגם אם נתת לי זה לא באמת הופך להיות שלי, שזה הדין של סיקריקון, אבל אם אני הכרחתי אותך למכור לי משהו וגם שילמתי לך על זה, זה עובד והמחר מחר. זה נקרא תליו וזבין, זביני זביני. אז עכשיו אנחנו בשורה החמישית לפני סוף ממזיין עמוד ב', ובדף של היום נדבר על הדין הזה של רב הונה. נחלק את הלימוד שלנו לכמה חלקים, שלב ראשון יהיה למצוא מקור לדין של רב הונה, אחר כך בערך ברבע ממחת עמוד א' נביא שתי קושיות על רב הונה, וזה יהיה עד סוף עמוד א', בתחילת עמוד ב' אנחנו נראה את הפסיקה של רבה, אחר כך נדבר על האם אפשר להכריח אישה להתקדש, ובסוף נסיים בדיני מודעה. אז נתחיל עכשיו בחיפוש מקור לדין של רב הונה. אנחנו נראה ארבע סוגי מקורות, סברה, שני מקורות ועוד סברה. אז הסברה הראשונה שהגמרא מביאה, היא אומרת, הרי כל מחר שאדם מוכר, הוא לא עושה את זה מתוך רצון, הוא עושה את זה מתוך כורח, כי הוא צריך כסף. אז מה זה משנה אם אני מוכר את הבית שלי כי אני צריך כסף, או שאני מוכר את הבית שלי כי אתה מצמיד לי אקדח לראש? בשני המקרים זה עובד. אבל דוחה הגמרא, אתה לא יכול להשוות אונס חיצוני לאונס פנימי. אונס פנימי שנובע מתוך שיקול דעת שלי, באמת זה עובד. אבל אונס חיצוני שמישהו מכריח אותי למכור, זה לא עובד. אז את הסברה דחינו, עכשיו נראה שני מקורות מדינים שונים. רק נדגיש שאנחנו מדברים פה על מקרים שבהם אני מכריח אותך לעשות משהו ואתה לא מפסיד מזה. אז במחר מדובר שהאונס משלם על מה שהוא קונה, ובשני הדינים שעכשיו נראה, קורבן וגט, זה שמכריחים מישהו לעשות משהו שהוא אמור לעשות ממילא. ולכן הוא לא מפסיד מזה, ואדרבה הוא מרוויח מזה. אבל להכריח מישהו לתת מתנה בחינם, זה ברור שלא תופס גם לפי רב הונה. אז דין ראשון זה דין של קורבן. אפשר להכריח אדם שנדר להביא קורבן מסוים, להביא את הקורבן. ובקורבן הרי יש דין של לרצונו, צריך שזה כן יהיה מרצונו. אז אומרת הגמרא, אם כופים אותו עד כדי כך שהוא אומר רוצה אני, זה נחשב לרצונו. אז אותו דבר במחר, אם מישהו הכריח אותו למכור, ובסוף הוא רצה למכור, אז זה נחשב שהוא מכר מרצונו וזה יעבוד. דוחה הגמרא, אין מה להשוות. שמה, בסופו של דבר הוא יודע שהוא אמור להביא, והוא רוצה את הכפרה של הקורבן, אז איפשהו בעומק הוא באמת כן רוצה, אבל פה סתם מישהו מכריח אותו למכור, למה שהוא באמת ירצה? אז מקור נוסף זה גיטי נשים, בהמשך אותה ברייתא, אפשר להכריח בעל לתת גט לאשתו. במקרים שבהם מן הדין הוא אמור לתת גט, והרי גם שם צריך את הרצון שלו, אלא שכשקופים אותו עד שהוא אומר רוצה אני, זה נחשב שהוא רוצה, אז אותו דבר במחר. דוחה הגמרא, אין מה להשוות, כמו שדחינו מקודם את הקורבן. גם פה, בעומק הוא באמת כן רוצה, כי מצווה לשמוע לדברי חכמים. אבל במחר הוא לא רוצה בכלל. ולכן מקור אחרון זה שוב סברה, אגב אונסי גם ארומקני. למרות שבאמת אנסו אותו לזה, אבל האונס הכריח אותו באמת לרצות, ויש לו גמירות דעת למכור באמת. עכשיו שוב נדגיש, זה דווקא כשהוא מקבל על המחירה הזאת כסף, או שהוא עושה משהו שהוא אמור לעשות מן הדין. אז זה הסברה, עכשיו נראה שתי קושיות, אנחנו ברבע עמוד א'. קושייה ראשונה היא של רב יהודה. רב יהודה מקשה מגט מעושה. גט מעושה זה גט שהכריחו את הבעל לתת, כמו שאמרנו לפני רגע, אפשר להכריח את הבעל לתת גט אם הוא בסוף אומר רוצה אני, אבל אומרת הברייתא, גוי לא יכול להכריח אותו לתת גט. ושואל רב יהודה, הרי אם הסברה היא שבסופו של דבר, למרות האונס, הוא גומר בדעתו באמת לתת, אז מה זה משנה מי מכריח אותו, אם זה יהודי או גוי? עונה הגמרא, אתה צודק, באמת גם בגוי זה יעבוד. אבל חכמים גזרו שזה לא יעבוד מגזרה צדדית, בשביל שלא יהיה מצב שנשים ילכו לגויים שהם אוהבות ויגידו להם להכריח את הבעל שלהן לתת להן גט. עכשיו, כמו שהדגשנו כמה פעמים, כל מה שאנחנו מדברים כאן זה שאנחנו מכריחים מישהו שמן הדין אמור לתת גט, לתת את הגט. כי אחרת זה לא דומה למישהו שמכריח למכור, אלא מישהו שמכריח לתת מתנה. ובמתנה זה לא עובד. ואפילו באדם כזה, רק יהודי יכול להכריח אותו, אבל גוי לא, כי אנחנו חוששים למצב שבו נשים ישתמשו וזה לרעת הבעלים שלהם כשהם לא אמורים לתת להם גט. אבל אם הגוי אומר אני מכריח אותך לתת גט כי תקשיב למה שהיהודים אומרים לך לעשות, במצב כזה לא גזרו וזה בסדר. וקושייה הבאה, כבר ראינו בדף הקודם שסיקריקון, כלומר אדם שחוטף קרקעות ומכריח אותי לתת לו מתנה, זה לא עובד כי הוא לא משלם על זה. אבל מה יקרה אם אחרי זה יבוא יהודי ויקנה את זה מאותו חוטף, הסיקריקון הזה, ואז הוא גם ישלם לבעלים המקוריים. אז הנה הוא שילם על הקרקע. בכל זאת אומרת הברייתא, זה לא עובד, והרי למה? אמרנו שאגב אונסי גם ארומקני, ברגע שמשלמים לך ואתה לא מפסיד מזה כלום, אז אגב האונס אתה כבר באמת גומר בדעתך למכור. אז למה זה לא עובד? עכשיו פה תשובת הגמרא היא קצת קשה להבין. הניסוח של הגמרא זה ההתמרלה, אמר רב, לא שנו אלא דאמר לי לחזק וקני. כל מה שאמרנו שסיקריקון לא באמת קונה, זה רק אם הוא רק אמר לו בפה. אבל אם הוא חתם לו על שטר, אז גם סיקריקון עובד. איך זה עונה על השאלה? אז תוספות אומר, ברגע שהיה שטר, אז זה אומר שבאמת הוא גם שילם על זה כסף. כלומר, גם בסיקריקון, אפילו אם הסיקריקון עצמו ישלם כסף, וכל שכן אם מישהו שקנה מהסיקריקון ישלם כסף לבעלים המקורים, באמת זה יעבוד. בקיצור, אם שילמת, אז המחר קיים בדיוק כמו רב הונה. זה לפי תוספות, אבל אנחנו למדנו בדף הקודם הסבר אחר. אמרנו שבסיקריקון יש שני מסלולים. אם הוא שילם כסף, זה עובד, זה כמו רב הונה, וזה מסלול אחד, אבל גם אם הוא לא שילם כסף, אם היה שטר, אז השטר מעיד על זה שזה לא היה אונס. וגם אז זה עובד אפילו אם הוא לא שילם כסף. אז איך זה עונה על השאלה כאן? כנראה צריך לדחוק לתוך לשון הגמרא, שהגמרא אומרת, אל תביא לי את המקרה של סיקריקון, שם זה לא עובד, כי באמת הוא לא שילם כסף. אבל אם היה שם שטר, שזה מראה שזה בכלל לא היה אונס, או שזה באמת כן היה אונס, אבל הוא שילם על זה כסף, אז המחר כן מחר. וזה בדיוק כמו דברי רב הונה. ואז הגמרא שואלת, ומה אם שמואל שאומר ששטר זה לא מספיק? אז אומרת הגמרא, נכון, לפי שמואל שטר זה לא מספיק. אבל כסף מועיל גם לפי שמואל, שאפילו בסיקריקון זה יקנה. בקיצור, הקשנו על רב הונה מסיקריקון, ששם לכאורה זה לא עובד, וענינו, גם בסיקריקון, אם יהיה כסף, זה יעבוד בדיוק כמו רב הונה. אז סיימנו עם שלב הקושיות, עכשיו אנחנו עוברים לפסיקה של רבה. אנחנו שתי שורות מתחתית ממחת עמוד א', אומר רבה הלכה כרב הונה, אבל רבה מגביל את זה. הוא אומר, מתי אני פוסק כרב הונה שאם מכרו משהו באונס זה עובד, רק אם המוכר הראה באיזשהו אופן שיש לו גמירות דעת לדבר הזה. איך הוא יכול להראות? אז הוא מביא שתי אופציות. אפשרות אחת זה שהאונס לא אמר לו איזה שדה לתת לו, הוא אמר לו תמכור לי איזושהי שדה, והמוכר הוא זה שבחר את השדה שהוא רוצה למכור. הרשב"ם אומר שמן הסתם הוא גם בחר את השדה הפחות טובה שלו, אז כיוון שהוא כן מפעיל פה איזשהו שיקול דעת, יש לו גמירות דעת והמחר מחר. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, גם אם האונס אמר לו תמכור לי את השדה הזאת והצביע על שדה ספציפית, עדיין יכול להיות שיש פה גמירות דעת. אפשרות אחת זה שהמוכר ספר את הכסף שהאונס נתן לו, כלומר הוא מתייחס לזה כעסקה רגילה, הוא סופר את הכסף, זה מראה שיש פה גמירות דעת. אפשרות נוספת זה שהייתה לו איזושהי דרך להתחמק. אם הייתה לו דרך להתחמק והוא לא השתמש בה, כנראה שהוא באמת גמר את דעתו למכור. אז כל זה דעת רבה, שהלכה כרב הונה, אבל בתנאי שהיה פה איזשהו סימן לגמירות דעת. אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת לא נכון. להלכה תליו וזבין זביני זביני, המחר עובד אפילו בשדה זו, שהוא הצביע על שדה מסוימת, וגם בלי שהוא ספר את המאות או שהייתה לו דרך להתחמק. פשוט המחר תמיד עובד, כי כמו שאמרנו, אגב אונסי גם ארומקני. הוא גומר את דעתו אפילו שזה אונס. ומאיפה הגמרא מוכיחה שגם בשדה זו זה עובד? כי המאמר פסק שאם אדם הכריח אישה להתקדש, זה גם עובד. והרי כשהוא מכריח אישה להתקדש, הוא בעצם מכריח אותה למכור את האישה הזו, כלומר אותה, אליו. וזה כמו מקרה של שדה זו, ולא כמו מקרה של שדה סתם. ובכל זאת, הקידושין קידושין. עכשיו אנחנו ברבע של עמוד ב', כיוון שכבר הזכרנו שאפשר להכריח אישה להתקדש, הגמרא מביאה שזה לא כל כך פשוט. המאמר אמר שאפשר, אבל מר ברבשי אומר, אתה צודק שמן הדין זה עובד, אבל חכמים הפקיעו את הקידושים האלו. הוא עשה איתה שלא כהוגן, אז גם חכמים עשו איתו שלא כהוגן, והפקיעו ממנו את הקידושים. ושואל רבינה את רבשי, איך הם יכולים לעשות כזה דבר? עכשיו רשב"א מסביר שמבחינת איך הם יכולים להפקיע קידושים, זה על פי העיקרון שכל מי שמקדש מקדש על דעת רבנן. כשאדם מקדש אומר, הרי את מקודשת לי כדעת משה וישראל, אז דעת משה וישראל זה לפי מה שחכמים ירצו, וחכמים יכולים לבטל. ומה ששואל רבינה את רבשי, זה איך זה עובד טכנית. ביטלת לו את הקידושים, אבל הרי הוא עשה איזשהו מעשה קידושים. מה קרה עם אותו מעשה? אז מילא אם הוא קידש אותה בכסף, אז חכמים יכולים להפקיר כסף, כלומר הם יכולים לשלוט מה המעמד של הכסף שהוא נתן לה. אבל אם הוא קידש אותה בביאה, אז מה תעשה עם הביאה? הרי זה מציאות שקרתה כבר. אז עונה הגמרא, כן, גם שמה. הקידושים יופקעו, והביאה שהוא בעל אותה הופכת להיות למפרע בעילת זנות. ואנחנו קצת מתחת לאמצע עמוד ב', הגמרא מביאה סיפור שממנו נלמד שלמרות שאם הכרחת אותי למכור אז המחר קיים, אבל אם כתבתי מודעה לפני כן אז המודעה מבטלת את המחר. מודעה כמו שלמדנו לא מזמן זה שאני אומר המחר שאני הולך לבצע נעשה באונס והוא לא באמת קיים. אז הסיפור הוא שטבי הכריח את פאפי למכור משהו, ורבא בר בר חנה היה חתום כעד גם על המכירה אבל גם על המודעה. ואמר רב הונה, לולי המודעה המחירה הייתה עובדת, הוא קורא לזה פה השקלטה, כי הרי אמרנו שמחר שנעשה באונס עובד, אבל כיוון שיש מודעה, גם המודעה עובדת והיא מבטלת את המחירה. שואלת הגמרא שתי שורות לפני סוף העמוד, איני? הרי רב נחמן אמר שאותו עד לא יכול לומר שמה שהוא העיד בעצם היה עליו כבר מודעה. כלומר, עד לא יכול לבטל את דברי עצמו. למה? יש כלל שכיוון שהגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. אתה לא יכול לבטל את העדות של עצמך, וגם כאן כשעד חותם על שטר זה כמו עדות בביתין, אז הוא לא יכול לבטל את זה אחר כך. עונה הגמרא, זה נכון כשהוא רוצה לבטל את זה על ידי דיבור, בעל פה. אבל כאן שהוא הוציא שטר מודעה, אז שטר יכול לבטל שטר. עכשיו רשב"א מסביר שזה יותר חזק מרק זה ששטר מבטל שטר, כי הרי המודעה הייתה בעצם לפני השטר מכירה. אז זה לא שהמודעה באה אחר כך ומבטלת את השטר המכירה, אלא היא הייתה ראשונה והיא קובעת שהמכירה שתבוא אחר כך היא לא כלום. ועכשיו אנחנו בשורה הרביעית בממתת עמוד א', כיוון שכבר הזכרנו את דברי רב נחמן שעד לא יכול לבטל את דברי עצמו ולומר שמה שהוא עשה מקודם היה מודעה, מר ברבשי חולק על זה ואומר שהוא כן יכול. ואין לו בעיה עם הכלל של כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד. כי כאן לדעתו הוא לא מבטל את מה שהוא העיד קודם, אלא הוא מוסיף עוד עדות, כלומר הוא אומר באמת אני הייתי עד למחירה. אבל גם הייתי עד למודעה, והמודעה מבטלת את המחירה. והוא לא סותר ישירות את מה שהוא העיד בהתחלה, ולכן זה עובד. מתי כן יש בעיה של כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד? מסביר הרשב"ם, אם הוא היה אומר אני הייתי עד למחירה, אבל כשהייתי עד למחירה בעצם הייתי עד פסול. פה שהוא באופן ישיר עוקר את העדות הראשונה שלו, את זה הוא לא יכול לעשות, כי כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד, ומבחינת הנושא שלנו סיימנו, רק יש פה עוד נושא קטן, אמנה, גם ארבע רבשי וגם רב נחמן מסכימים שעדים שהיו עדים להלוואה לא יכולים לומר אמנה היו דברינו. כלומר שהשטר שעשינו על הלוואה באמת לא הייתה הלוואה, אלא רק הם עשו שטר בשביל שאם יום אחד הוא ילווה לו כבר יהיה שטר מוכן. זה נקרא אמנה, אסור לעשות את זה, ופה שני מסכימים שהעדים לא נאמנים לומר אמנה היו דברינו. רב נחמן מובן כי כמו שאמרנו כבר, כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד, אתה לא יכול לבטל את מה שאמרת בהתחלה. אבל פה גם ארבע רבשי מסכים כי יש פה עוד סיבה, אין אדם משים עצמו רשע. אתה לא נאמן לומר שעשית מעשה אסור, ולחתום על שטר אמנה זה מעשה אסור. והגענו לנקודותיים באמצע ממתת עמוד א', כל טוב.